ובדיוק כשחיפשתי שם לשיחה, וקיוויתי שאני אמצא שם שיהיה שונה מהשם של השיחה שלילה אתמול נתנה, אז הגיע איזה פתק שהציל אותי. והפתק שאל, איכן מתרחשת טרנספורמציה? האם זה בנפש או בתודעה? ובאיזה אופן וכיצד ניתן להשוות את זה למטאפורה של הגולם שהופך לפרפר? אז אם אפשר לדבר על זה. אז תודה על הפתק, הצלת אותי. יש שם לשיחה. ורציתי לדבר באמת על, על אותה טרנספורמציה, וכמובן שזה מאוד יומרני להקיף נושא של הטרנספורמציה שהתרגול הזה מציע בשיחה אחת, אז זה יהיה יותר איזשהו סוג של כמה נקודות הסתכלות, שבעצם ינסו לחדד את הנושא שכל כך מעניין, אני חושב, מי שמתרגל מדיטציה זה, למה דווקא מדיטציה? למה אי אפשר להשתחרר בדרך יותר קלה מאשר להסתכל יום שלם או שבוע שלם בנשימה? ואיך זה קשור לטרנספורמציה שאנחנו כל כך רוצים לראות בתוך החיים שלנו? אז אני מקווה שהנושא מעניין, אם לא אז אפשר לצאת, יש שעה נהדרת להליכה בחוץ למי שרוצה, רוצה. יש הרבה דרכים להסתכל על זה, יש הרבה, הבודה דיבר על זה הרבה, וכמו שאתם יודעים, הבודה נהג לנסח את תורתו בכל מיני פורמולות כאלה ואחרות, כל מיני נוסחאות שקל לזכור אותן, בדרך כלל ממוספרות, ארבעת האמיתות, חמשת הכוחות, שבעת גורמי ההערה, וכל אחת מהן מפת ההתהוות המותנית, ו... כל אחד מהם זה דרך מסוימת לתאר היבט ספציפי של כיצד שחרור מתרחש, ואני בחרתי עוד פורמולה או עוד איזושהי גישה שדווקא לא באה מהבודה עצמו אלא באה מתוך אחד הפרשנים המעניינים בעיניי בכל אופן של הדרמה, שהיה נזיר גרמני שחי בסרילנקה בזמן מלחמת העולם השנייה ואחריה. שמו הבודהיסטי היה ניאנפוניקה טרה, הוא היה יהודי גרמני. והוא כתב, יש איזה ספר שלו שהפך מיד כשהוא יצא לאור באמצע המאה הקודמת, בחצי השני, תחילת החצי השני של המאה הקודמת, הוא הפך לבסט סלר, שנקרא The Heart of Buddhist Meditation. ובו הוא ניסה לתאר בתמצות ספר יחסית לספרי דרמה של מלומדים בודהיסטים, יחסית ספר דק, אז מי שרוצה לקרוא דרמה ולא רוצה את הספרים האבים שמוצאים כיום, אז זאת המלצה. הוא לא תרגם לעברית להבנתי. אז בספר הוא מנסח, באחד המקומות, הוא מנסח את הטרנספורמציה שהמדיטציה הבודיסטית, מה שאנחנו מתרגלים, עובדת, הוא מנסח את זה בשלושה היבטים. ההיבט הראשון, להכיר את התודעה, עם הכרת התודעה. ההיבט השני הוא אימון התודעה, וההיבט השלישי הוא שחרור התודעה. שזה זה יפה, כי זה, קודם כל זה קצר, זה לא מאוד ארוך. אבל אני רוצה להגיד שבניגוד לאופן שזה נשמע, זה נשמע כמו משהו לינארי, קודם כל מכירים את התודעה, ואז מאמנים אותה, ואז משחררים אותה. זאת כמובן אפשרות אחת להסתכל על הדברים, אבל אני חושב שכל מי שמתרגל ומתעמק ומנסה להפנים את הדרך, מגלה, יכול לגלות שההיבטים האלה הם לא לגמרי נפרדים אחד מהשני, לא בזמן, הם לא, קודם כל אנחנו עושים את הראשון ואז את השני ואז את השלישי, הם שלובים זה בזה, ואפשר להגיד שהם שלושה היבטים לא נפרדים זה מזה של כיצד מבשיל תהליך של שחרור, תהליך של טרנספורמציה. אז אני אומר את זה כאיזה סוג של הכנה לזה שאני אדבר, אני אנסה לדבר, לפרק ולהבהיר כל מרכיב והיבט בנפרד, אבל אני רוצה להגיד שהם לא באמת נפרדים. ואני חושב שבעיניי ההבנה של כיצד תהליך שחרור מתרחש בהסבר הזה או בכל הסבר אחר, בעיניי היא מאוד חשובה, כי זה נותן לנו יותר קונטקסט, תמונה רחבה של מה שאנחנו עושים. הרבה פעמים אנחנו שקועים בתוך מדיטציה, הליכה מודעת, ישיבה, ואיבדנו שום קשר, אין לנו מושג איך זה קשור ללמה באנו, ואיך זה באמת עובד, מה הקשר? אוקיי, אז אני אהיה מודע לנשימה ולעוד נשימה ועוד נשימה, ואני אשים לב ואני אראה את המחשבות, איך זה קשור לרצון העמוק שלי לחוות את הממד הפרפרי שבי ולא את הממד הגולמי שבי. אז אני חושב שזה חשוב גם כדי שיהיה לנו קונטקסט וגם שתהיה לנו בהירות, וגם כדי שנוכל תוך כדי התרגול, שזה הדבר המאתגר, לראות ולהבין מה אנחנו עושים בדיוק ומה אנחנו לא עושים בדיוק, ואיך זה קשור לתוך כל הדרך הזאת של השחרור. אז ההיבט הראשון שניאנה פוניקה קורא לו, הוא אומר להכיר את התודעה, וזה נשמע על פניו מאוד ברור, אוקיי, אם אתה רוצה לדעת משהו, אתה צריך להכיר אותו, אבל אם תחשבו על זה עוד קצת, לא ממש קיבלתם הנחיות היום של להכיר את התודעה. קיבלתם הנחיות של לשים לב לנשימה, של לשים לב לצלילים, לשים לב למראות, לשים לב לתחושות. אבל ההנחיות עד כה ברובן היו להתבונן באובייקטים שמופיעים בתודעה, אבל לא בתודעה עצמה. ואז אפשר לתהות, רגע, אם השחרור מופיע דרך הכרת התודעה, אז למה אנחנו כל כך עסוקים בלהתבונן באובייקטים ולא בתודעה עצמה? ובאמת אפשר, והבודה אכן עשה את החלוקה הזאת, בחלק מהטיצ'ינג שלו הוא עשה את החלוקה, והוא דיבר על להתבונן ולהכיר היטב ולדעת מה הם האובייקטים, באיזה שערי חושים הם מופיעים וכיצד הם משפיעים על התודעה. אז החלוקה הזאת אכן קיימת, ואפשר בהחלט להתייחס בשלב זה, אפשר להרחיב את ההיבט הזה ולהגיד להכיר את התודעה ואת האובייקטים שמופיעים בתודעה. אבל זה מסתבך, זה לא מסתבך, זה נהיה יותר מורכב. התמונה לאמיתו של דבר, אנחנו נגיע יום אחד להבנה ולהכרה ובתקווה להתנסות הישירה, שאי אפשר באמת להפריד את התודעה מהאובייקטים שמופיעים בתודעה, שההפרדה הזאת היא לא באמת קיימת. ואם היא אולי קיימת, ויש פילוסופים ואנשים שטוענים שהיא קיימת, אי אפשר באמת לדעת אותה, כי אין לנו שום אפשרות, ואני אומר כרגע משהו שהוא, אני לא ממש אפתח אותו, אבל אני חושב שכשלעצמו הוא יכול להיות נושא להרהור וגם לתובנות משחררות, אין לנו שום אפשרות לדעת את העולם ללא התודעה, ללא המודעות. האם קיים עולם בנפרד מהמודעות שיודעת אותו? הרי הדרך היחידה שלנו לדעת את העולם זה דרך המודעות. אין לנו דרך אחרת לדעת שקיים עולם, שקיימים אובייקטים, שקיים משהו, או שמופיע משהו, ללא התודעה שיודעת אותה. אז באיזשהו מקום כבר יש קשר, או לפחות אצלנו זה לא באמת נפרד. ובאיזשהו מקום, אני אמרתי, אני לא אתעמק, זה לא היה נושא של השיחה היום, כל הקשר והתלות ההדדית בין התופעות זה הלימוד של ההתהוות המותנית. שאולי אני אזכיר את זה יותר מאוחר, אבל זה לא הנושא ממש של השיחה. אז אנחנו עוד לא ממש התבוננו בתודעה בצורה מפורשת, אבל אנחנו כן היינו ערים לפעולת התודעה כל פעם שהתבוננו במשהו, כשהתבוננו בנשימה. כשאתם מתבוננים בנשימה כרגע, איך אתם יודעים שיש נשימה? הרי הנשימה לא מופיעה במנותק מהמודעות שיודעת אותה, ואנחנו יודעים שיש נשימה כי אנחנו מודעים לתחושות או לתחושות גופניות שמופיעות בגוף, והתחושות האלה נודעות, וזאת הפעולה של התודעה, לדעת. אז הן נודעות או על ידי תחושות גופניות, או על ידי שמיעה. אנחנו שומעים את הרחש, את הצלילים, את הקולות הפנימיים, או אולי החיצוניים, שמופיעים כשהאוויר נכנס ויוצא. אז אנחנו גם ערים באיזשהו מושג, באיזשהו מובן, אנחנו שמים לב לנשימה דרך המודעות, זאת אומרת, דרך התודעה. ויותר מזה, כל גירוי, וזה לילה הזכירה את זה קצת היום בהנחיות הבוקר, וזה יהיה נושא יותר מפורט להתבוננות מחר, כל גירוי שמופיע באחד משערי החושים, כל אובייקט, כל משהו שאנחנו יכולים להיות מודעים אליו, מופיע ויחד וחלק בלתי נפרד מההופעה שלו, הוא משאיר איזשהו רישום חושי, שהתרגום לעברית הוא טון תחושתי, אני לא חושב שזה תרגום טוב אבל חלקי, נוצר איזשהו רושם מיידית ויחד עם כל גירוי שמופיע, שהוא נעים, לא נעים או ניטרלי, ואתם מכירים את זה, שמעתם את זה. והגירוי הזה, הנעים או לא נעים, משפיע על האופן שבו אנחנו חווים את אותו אובייקט. למשל, כדי לא להיות מופשטים, הקשיבו. נכון? נשמע צליל? שמעתם? האם הצליל הזה נחווה כנעים או לא נעים? נעים, נכון? עכשיו, האם הנעימות של הדבר הזה הופיע, האם היא קיימת בתוך הצליל, או היא איזשהו פעולת גומלין שבין הצליל שהופיע באוזן לרושם שהוא השאיר בתודעה? כי יש אנשים שאותו צליל יחווה להם כבלתי נעים. אני יכול להגיד שמשל אנחנו היום שישבנו פה ושמענו את הצליל הזה, די התבאסנו ובאנו ככה למנהלים, איפה הגונג? היה פה, בדרך כלל יש פה גונג עם צליל הרבה יותר בהיר ומתחתי וענוג ועגול והרמוני, והצליל הזה קצת עמום. אז לנו הוא נחווה לא נעים, כי בתודעה שלנו כבר נחקק ונצרב הצליל הנעים של הגונג ההוא. ואילו לכם, מן הסתם, אני מנחש, תקנו אותי אם אני טועה, אחרי יום שלם של מדיטציות מתישות וארוכות עד אין קץ, צליל הגונג זה כמעט גן עדן בהתגלמותו. אז התודעה כבר משתילה או מחברת או מייצרת, כל המילים האלה, או מפברקת אם תרצו, נעימות לתוך הצליל שהיא לא קיימת בצליל. היא נוצרת בתודעה כאינטראקציה עם הצליל. זאת אומרת, זה מובן מה שאמרתי? זאת אומרת שהתודעה משתתפת ביצירת חוויית האובייקטים, וכל פעם שאנחנו מודעים לאובייקטים במידה מסוימת או במידה רבה, נראה בהמשך, אנחנו גם ערים לאופן שבו הם מופיעים בתודעה. אנחנו גם, אם נרצה או לא נרצה, וכדאי שנרצה, אם אתם רוצים להשתחרר, אז כדאי שתרצו, לשים לב לא רק לאובייקטים שמופיעים, אלא לאופן המסוים שבו הם מופיעים ומשפיעים על התודעה שכביכול חובה אותם. זאת אומרת, ופה זה אני רק משאיר אתכם בטיזר, אני לא אכנס לזה, אין דרך אובייקטיבית לדעת את הדברים בנפרד מהתודעה שיודעת אותם. זאת אשליה או אילוזיה שעולם המדע מקיים אותה, ויש לה את ההצדקה שלה. מבחינה מדעית יש הצדקה לחשוב על עולם אובייקטיבית, אובייקטיבי כביכול, אבל גם המדענים עצמם יודעים שזאת אשליה, שאין באמת דבר כזה. זה עדיין נכון לצורך מחקרים, לצורך לימוד, טוב להאמין שיש דברים שהם אובייקטיביים, שבאופן אובייקטיבי הם נהדרים או זוועתיים, אבל הלימוד מגלה שאין דרך לדעת את זה באמת, בהתנסות ישירה. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני רוצה להגיד שאנחנו בהכרח, כל פעם שאנחנו ערים למשהו, אנחנו גם ערים, מכירים את התודעה דרכו. זה מה שרציתי להגיד כאן. ויחד עם זאת, ועדיין למרות הכביכול בלבול הזה, שאי אפשר לדעת את האובייקטים כפי שהם, מבלי לדעת את הדרך שבה הם מופיעים בתודעה, עדיין התרגול שאנחנו עושים מייצר הרבה הרבה בהירות ביחס לתודעה שלא מתרגלת. היכולת לשבת יום שלם, יומיים שלמים, שעה, חצי שעה, עוד ועוד לתרגל תשומת לב ולהשיג בהירות לגבי האובייקט, הנשימה, הכאבים, המחשבות, העייפות, כל מה שחוויתם היום ועוד יותר, וגם לדעת במדויק, בבהירות, מה הופיע ואיך זה נחווה, הבהירות הזאת יש לה השפעה עצומה על היכולת שלנו לחיות חיים משוחררים יותר, בהירים יותר, מבולבלים פחות, ולהביא את הבהירות הזאת לכך שהפעולות שלנו תהיה הרבה יותר מיומנות. אנחנו ככל, ושוב זה לא נושא השיחה היום, אבל כנראה שהשיחה היום היא יותר כותרות מאשר תשובות. ככל שנתבונן במחשבות ופשוט נדע שהן מחשבות, מחשבות לא יבלבלו אותנו. לא נוכל להתבלבל על ידי מחשבות כשנדע שהן רק מחשבות. אז הבהירות הזאת היא של לדעת מה זה מה, מה מופיע, מה נודע כרגע, יש לה חשיבות עצומה לטרנספורמציה שאנחנו רוצים לעשות. ויחד עם זאת, אנחנו אף פעם לא מתרגלים רק תשומת לב, כשאנחנו מתרגלים תשומת לב. אנחנו מתרגלים ומפתחים איכויות שיש להן חשיבות פנטסטית ויפהפייה ומדהימה ליכולת שלנו להיות חופשיים. אני אמנה רק כמה מהם כרגע, אבל אני רוצה להגיד שזה בלתי נפרד. אי אפשר לפתח תשומת לב בלי לפתח סבלנות וסובלנות ואיפוק, שזה שלוש יחיות שאפשר להסתכל עליהן ביחד. אי אפשר לפתח תשומת לב בלי לפתח טוב לב. לא אפשרי. תשומת לב תגיע למחסום כאשר לא ייושם טוב לב, היא תהיה מאוד מוגבלת, אני אדבר על זה קצת, ואי אפשר לפתח תשומת לב בלי לפתח חמלה. תשומת לב תהיה מאוד מוגבלת וצזיתית ולא פתוחה ולא עמוקה ולא רחבה. אז סבלנות וסובלנות זה היכולת האנושית המופלאה, שהיא ממש underestimated בעיניי בתרבות שלנו, להיות עם משהו שהוא עוד לא לגמרי הבשיל וחשף את עצמו לפנינו. להיות עם משהו שהוא מצופה שהוא יהיה נעים מבלי שהוא נעים עדיין. להיות בתור מבלי שעדיין נכנסנו לרופא. להמתין בתור בבדיקות מבלי שעדיין קראו לנו. אז החיים מציבים אותנו הרבה פעמים במצב שיש איזשהו פער בין מה שאנחנו רוצים לבין היכולת המיידית שלנו להגשים את זה. וככל שאין לנו סבלנות וסובלנות, אנחנו נהיים תקיפים יותר, צזיתיים יותר, עצבניים יותר, קצרי רוח יותר, שזה בדיוק המתכון שהבודה יצא למי שרוצה לסבול. וזה בדיוק הסיבה שאני חושב שבאנו לפה, כדי להפסיק את הנטייה הזאת. אז ככל שאנחנו מפתחים ממש את האיכות הזאת של להסכים לכך שעדיין לא. להסכים לכך שאני עם הנשימה, ועדיין היא לא שקטה כמו שאני רוצה. ועדיין יש מחשבות. ועדיין יש אי שקט. ועדיין הגוף כואב. ועדיין התודעה לא מרוכזת כמו שרציתי. היכולת שוב ושוב להסכים לפער הזה בין מה שאני שואף אליו לבין מה שאני חווה כרגע, מפתחת, ממש כמו שגולם מתפתח מתחת לרדאר לפרפר, את היכולת להיות מאושרים גם כשהעולם עדיין לא מושלם. גם כשעדיין לא השגתי את כל מה שרציתי. גם כשעדיין לא הבנתי את כל מה שרציתי להבין. האושר לא תלוי בהגשמת האובייקטים. זאת עוד אשליה שאנחנו לומדים להבין. סיפוק האובייקטים רק מבטיח את זה שתתעורר השתוקקות נוספת לאובייקטים נוספים. היכולת לפגוש את המציאות כפי שהיא, ולא כפי שדמיינו שהיא צריכה להיות, היא יכולת שגורמת לנו להיות כאן ועכשיו מאושרים. וזה סבלנות, וסובלנות מאוד מפתחים, מאוד מקרבים אותנו לשם. ונובעת מהם, וקשורה מאוד אליהם, זו אותה איכות מופלאה של הלב, של טוב לב, של היכולת לחוש אמפתיה וידידותיות כלפי מה שאנחנו פוגשים. וזאת יכולת אנושית מופלאה ומשחררת שהיא באיזשהו מקום כבר בנו, אנחנו לא צריכים ללמוד אותה, אנחנו לא צריכים להביא, לא צריכים להשתיל אותה מאיזשהו מיינד בודהיסטי, או היא קיימת בתוכנו, נולדנו איתה, אבל אנחנו לא מספיק ערים לכמה היא מרכזית ליכולת שלנו להיות מאושרים. היכולת שלנו לפגוש בלב פתוח, באהדה, את הקושי שלנו, את זה שלא הצלחנו כרגע, את זה שזה עדיין לא שמה, ועדיין לא לסנוע את עצמנו, ועדיין לא להתעצבן כי אני לא מושלם, כי אני לא שווה, כי אני לא מרוכז. היכולת לחוש את אותה אמפתיה היא חלק בלתי נפרד מהאושר שאנחנו כל כך מייחלים. אז במקום לתרגל בצורה יבשה ולכעוס את עצמי ולשפוט את עצמי כל פעם שאני לא מרוכז ואני לא, ואני נודד ואני עייף ואני מוסך וכן הלאה, ובמקום לתקוף את עצמי לחוש אמפתיה וטוב לב וחמלה, וחמלה זה אותו טוב לב כשהוא מופנה כלפי קושי, ממש שני היבטים של אותו דבר, היכולת הזאת היא שאנחנו מתרגלים אותה כל פעם. כל פעם אנחנו מדיטציה והמיינד נדד, ואנחנו לא מתבאסים וחוזרים ורואים את השיפוטיות ולא תוקפים. היכולת לא לתקוף את עצמנו ואת העולם על זה שאנחנו כרגע מתוסכלים, היא קיצור דרך עצום לחופש ולטרנספורמציה שאנחנו מייחלים. אז אנא, אל תראו בזה רק איזה סוג של ניו אייג'יות ומורים שאומרים את הדברים הנכונים כנורא נהוג להגיד, לאהוב, לזה. זה קיצור דרך שאין כמוהו לאושר שאנחנו רוצים להיות. זה ההיבט של התודעה המאושרת, תודעה שאוהדת את מה שהיא פוגשת. זה לא משהו אחר. היכולת שלנו לאהוד את התופעות לא מוגבלת לזה שהתופעות יהיו כפי שאנחנו ציפינו שהם יהיו. כמו שאם יכולה לאהוב את בנה גם כשכואב לו, גם כשהוא עצוב, גם כשהוא לא כרגע הכי יפה, כך אנחנו יכולים לאהוד את עצמנו וכל מה שמופיע, גם כשזה לא, עדיין לא מתאים לאידיאל שלנו, לאיך אנחנו והעולם צריכים להיות. אז בעצם כבר בתוך זה אנחנו כבר נכנסנו למרכיב השני, שהוא לאמן את התודעה. וכמו שאמרתי, הם לא נפרדים. להכיר את התודעה ולאמן את התודעה, אי אפשר להכיר את התודעה מבלי לאמן את התודעה, ואי אפשר לאמן את התודעה מבלי להכיר אותה. זה שני היבטים של אותו דבר. אז יש כמה, יש לזה כמה היבטים, כמה אופנים שבהם אנחנו מאמנים את התודעה. אחד מהם זה אותו תרגול לכאורה סיזיפי, מונוטוני, יבש, משעמם, ששמעתם את לילה הבוקר ואת נטה בצהריים, מפצירות בכם כל פעם שגיליתם שהתודעה נודדת, להשיב אותה חזרה. התנועה הזאת של להשיב חזרה את התודעה שנודדת, היא שריר מרכזי בתנועה של החופש, בתנועה של הטרנספורמציה, לא פחות. זה לא סתם לעזוב את החלום ולהגיע אל השעמום, לעזוב את המחשבות הנפלאות ולהגיע לנשימה המשעממת, זה להתאמן בלחזור שוב ושוב למקום היחידי שבו חיים וחופש אפשריים, שזה הרגע הנוכחי. זה אימון וזה שריר שככל שאנחנו מפתחים אותו, ככל שאנחנו מתיימנים בו, היכולת שלנו להיות נוכחים, להיות ערים, להיות חיים, איפה שהחיים קורים, מתאפשרת יותר ויותר. וזה אכן נראה רוב הזמן, לפחות בהתחלה, ואני לא יודע אם ההתחלה זה היום הראשון של הריטריט, השנה הראשונה של התרגול, או 10 שנים שנות הראשון של התרגול, אבל מתישהו אנחנו מבינים שזה התחלה. ההתחלה היא תמיד לאמן במשהו שהוא נראה מלאכותי, והוא נראה זר ומוזר. ותחשבו על השיעור הראשון שלכם בנהיגה, כמה זה נראה מוזר ומלאכותי, ללחוץ על הקלאץ', להכניס להילוך, לעזוב את הקלאץ', לתת גז, הכל נראה. תחשבו על השיעור גיטרה או הפסנתר הראשון, זה הכל נראה מלאכותי וטכני, ומה קשור לזה לבין מוזיקה, אבל זה בלתי אפשרי לעשות מוזיקה מבלי לאמן את האצבעות, וזה בלתי אפשרי לנהוג מבלי לאמן את הקואורדינציה, וכדי רגל ימין ורגל שמאל והגה ומבט וחלון ולהקשיב. אז אנחנו הופכים, מתחילים במשהו מאוד מלאכותי, אבל אחרי זה מתאפשרת ממנו מוזיקה נפלאה. ושוב, לאיכות הזאת של תודעה שיכולה לשהות במלואה ברגע, זאת איכות מרפאת ומבריאה וטרנספורמטיבית שתיך נת חן שהזכירה בבוקר נטע או לילה, הוא קרא לזה נס התודעה המלאה. עד כדי כך, ניסים ונפלאות, כשהתודעה לומדת, מתאמנת, לשהות ברגע, אנחנו יכולים לגלות יותר ויותר, עוד ועוד, שכל רגע הוא שלם בפני עצמו. הוא מלא בפני עצמו, בלי שום קשר למה מופיע באותו רגע. למה שמופיע אין יכולת למנוע, לגרוע מהשלמות של החוויה, מהשלמות של התופעות, מהשלמות של המודעות. המציאות לא מחולקת לחצי טוב וחצי רע, המציאות תמיד שלמה, אם יש דבר כזה מציאות. אנחנו מאמינים שהמציאות יכולה להיות שלמה רק כשלא יהיה את מה שלא נעים, ולא יהיה את מה שלא רצוי, שלא תהיינה המחשבות המטרידות, ואז אני ארגיש שלם, רק שלא יהיה את ההטרדות, והנשימה תהיה נורא נורא חלקה. אבל אנחנו יכולים יותר ויותר לחוות שכשהתודעה שלמה נוכחת במלואה בכל רגע, השלמות לא חסרה דבר, היא לא זקוקה לדבר אחר, וזה תוצאה של אימון של התודעה. זה חלק ממה שאנחנו עושים כשאנחנו מאמנים את התודעה. יש בנו ממד, והמילה בנו היא גם לא נכונה, ישנו ממד של הוויה שהוא לא ננגע והוא לא מופרע על ידי מה מופיע בתוך ההוויה. וזאת העירות המלאה, שאנחנו יכולים להיות ברגע שלם, בלי תלות ובלי התניה אם הוא כפי שרצינו או לא כפי שרצינו, כפי שדמיינו או לא כפי שדמיינו. ואני חושב שאפילו שאולי זה לא מובן שכלית, אינטלקטואלית, אני חושב שיש בכולנו את המקום הפנימי שמרגיש שהמוזיקה הזאת נכונה. אנחנו מכירים את החוויה שהיא מעבר לנעים לי, לא נעים לי, נוח לי, לא נוח לי. יש בנו את הממד הזה שהוא לא תלוי ולא מותנה במשחק הזה, השינוי האינסופי של עולם התופעות. ההיבט השני, הנוסף של לאמן את התודעה, זה לאמן אותנו בדיוק באותה נקודה שהזכרתי קודם, לזהות מתי התופעות מופיעות כנעימות, מתי הן מופיעות כבלתי נעימות, מתי הן מופיעות כניטרליות, ולזהות שלכל מופע כזה, לכל רושם כזה, שנעים, לא נעים או ניטרלי, מופיעה, מתקבצת אליו, מוקפצת אליו, מוזנת אליו, לא יודע איך להגיד את זה, תגובה. אנחנו מגיבים בצורה מסוימת לנעים ומגיבים בצורה מסוימת ללא נעים. והתגובות האלה הן אוטומטיות והן מהירות והן כל כך בהרגל שלנו, שברור, לנו נראה שזאת המציאות. שברור שאני אתעצבן כשמופיע משהו לא נעים. שברור שאני אתגרד פה קצת הופיע איזשהו גירוד, שברור שאני יכעס כשמישהו אמר לי משהו שהוא לא נעים. אבל אנחנו דרך תשומת לב ודרך, וזה בדיוק האימון של התודעה, מגלים שאנחנו יכולים לבחור שמה. אם יש מודעות, ישנה אפשרות לבחור, ואנחנו יכולים לבחור להגיב או לא להגיב. להגיב בצורה אוטומטית או להשרות את התגובה האוטומטית ולבחור אחרי עוד רגע נשימה או בתגובה אחרת שהיא תהיה יותר הולמת. שאנחנו לא חייבים להנציח את ההתניות שכבר הותנו בנו. ואנחנו מגלים שהעיוורון, שחוסר ההבנה שלנו וההליכה באוטומט של התגובות, זאת הסיבה לזה שאנחנו סובלים. אנחנו ממחזירים את הדפוסים שהתקבעו בנו ואין לנו חופש מהם. אנחנו כבולים בדפוסים שהתקבלו בתודעה שלנו. ודרך האימון הזה של התודעה, של לגלות שזה רק דפוס, זה רק התניה, להגיב בעצבנות, להגיב בכעס, להגיב בחוסר שקט לזה שמשהו תסכל אותי, זה לא נדרש מהמציאות, אלא זה פשוט התניה שהתקבעה בי וגורמת לי להיות חסר שקט, ולהגיב בחוסר שקט, ולהגיב בתוקפנות, ולהגיב בשיפוטיות, ולכעוס על עצמי ו... וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רוצה לתת דוגמה לאיך אנחנו מגיבים לרשמים שמופיעים ואיך יש להם, איך יש איזו השפעה כל כך קרדינלית לאושר שלנו. שמתם לב במהלך היום מה קורה, מחר נשים לזה עוד יותר תשומת לב, על מה קורה כאשר מופיעות תחושות בגוף, ואי אפשר להגיד באותו רגע שהן נעימות, ואי אפשר להגיד שהן לא נעימות, הן משהו באמצע של הספקטרום. לא נעימות ולא בלתי נעימות. מה קורה לנו כאשר מופיעות תחושות כאלה? מה?
משעמם,
נכון? האם השעמום הוא אינרנטי לתחושה או הוא תגובה של התודעה על זה? אז אנחנו מגיבים בשעמום, אנחנו מגיבים באדישות, אנחנו מגיבים, ולשעמום אנחנו מגיבים בדרך כלל בחוסר שקט. צריך למצוא משהו לעשות, צריך לחשוב על משהו, צריך לעשות משהו, צריך לקצר. וככל שנחקור את זה יותר, ואני מאוד רוצה להזמין אתכם לחקור את זה יותר, נגלה תגובות, התחושות הניטרליות, אלה שאני רוצה להגיד 90 ומשהו אחוז מהזמן אצל כולנו, אצל רובנו, לא אתכם, אבל רובנו, עוברות מתחת לרדאר. אנחנו אפילו לא יודעים שהן קיימות, כי הן לא דרמטיות, הן לא נעימות והן לא נעימות, הן לא מסוכנות והן לא מפתות. אז אנחנו מתעלמים מהן, אבל כשאנחנו נחקור, ככל שנחקור יותר בתשומת לב את התחושות הניטרליות האלה, אנחנו נגלה שהטבע שלהם הוא שקט. ובואו נזכר למה באנו הנה. האם רצינו יותר שקט או פחות שקט? וכמובן שאני לא יודע לגביכם, אבל רובנו רוצים יותר שקט בחיים. והעניין הוא שאנחנו לא יודעים לגלות את השקט הזה כשמופיע. כי שקט, הפלא ופלא, מופיע בשקט. הוא לא צועק, הנה אני פה, חבר'ה שימו לב, הגעתי, היי, אני פה. שקט מופיע בשקט. אז יש לנו איזו פנטזיה שהשקט הוא מסעיר, והשקט הוא אקסטטי וכו וכו, ולפעמים יש שקט כזה, יש גם שקט כזה, זה לא שאין. אבל רוב השקט שמופיע בעולם התופעות הוא שקט. הוא לא צועק. אנחנו לא כל כך יודעים לפגוש אותו, וכשאנחנו פוגשים אותו, אנחנו מתבלבלים, אנחנו מגיבים מתוך האוטומט, ואנחנו נמצאים בדיוק באותו סרט, באותה דפוס, שבגללו אנחנו כל כך סובלים, ובגללו אנחנו כל כך רוצים לפגוש, ללמוד לפגוש שקט. אז הבעיה היא שאנחנו לא מאומנים לזהות את השקט, לא מאומנים לזהות את התגובות שלנו אל השקט, ומגיבים עוד ועוד באי שקט כלפי שקט. עד כדי כך מצבנו קשה. אז בעצם אנחנו לומדים במדיטציה שכל העולם הזה שנקרא תופעות, אנחנו כעוד איזה אוסף או איזה מקבץ או ערימות של תופעות, הגוף והתודעה והלב הזה, הם רק דפוסים והתניות שהתקבעו כתוצאה מתנאים ונסיבות שגרמו להם להופיע כפי שהם הופיעו. ובעצם התגלית הזאת שבעצם כל מה שמופיע בנו, אני מקווה שאתם לא נעלבים, ואני מקווה שאתם רואים את הצד המדהים, את ה-good news של מה שאני אומר כרגע. כל מה שאנחנו קוראים לו אנחנו, אני לא אגיד כל, אני אשאיר את הספק. רוב מה שאנחנו קוראים לו אנחנו, זה אוסף של דפוסים והתניות והרגלים ונטיות, שככל שחזרנו עליהם עוד ועוד משחר ילדותנו, הפכו, התקבעו, התמצקו, ומופיעים בסדר מסוים, באופן מסוים, באפיון מסוים, ולאפיון הזה אנחנו קוראים אנחנו. התגלית הרדיקלית של הבודה, שאנחנו אותה ערימה של אוסף של הרגלים והתניות, ושאוסף הרגלים והתניות זה דבר שניתן לשינוי, היא התגלית הרדיקלית של הבודה. אנחנו לא חייבים להמשיך להגיב באותה דרך שהגבנו עד עכשיו. אפילו עם 30, 40, 50, 70, אני לא יודע כמה שנים אתם חושבים שאתם, אנחנו מגיבים באופן מסוים, זה רחוק להיות ממי שאנחנו. זה בסך הכל הרגל, הרגלים, נטיות, דפוסים שהתקבעו, ודפוסים ונטיות הם ברי שינוי. והחוק הזה, החוקיות הזאת, שהדברים הם ברי שינוי, זה החוק, זה הבנה מאוד, שהדברים הם ברי שינוי, שהדברים תלויים אחד בשני, שכל תופעה תלויה בתופעה אחרת כדי שהיא תתאפשר, והיא בעצמה מתנה תופעות אחרות. החוקיות המסוימת הזאת הביאה את הבודה להבנה הרדיקלית שאפשר לצאת מהמטריקס, שאפשר לצאת מהגולם, והוא ניסח את זה בשלוש תובנות או נוסחאות, שאחת מהן נקראת חוק הקרמה, אחת מהן נקרא חוק או ההתהוות המותנית, ואחת חוק הריקות. אני לא אכנס בגדול לכולם, אבל ההבנה שהקרמה, שהדברים לא מופיעים סתם, אלא מופיעים כתוצאה מתנאים ונסיבות, שפעולות מסוימות יש להם תוצאות, שכל פעולה שנעשית בעולם התופעות יש לה השלכות, יש לה תוצאות, היא הגוד ניוז הגדול ביותר בשבילנו ובשביל הבודה, כי אפשר לצאת. אנחנו לא חייבים להישאר נעולים באותם התניות שהפכו אותנו לדרך שבה אנחנו מגיבים כיום. וההבנה של חוק הקרמה היא הבנה שאם אנחנו פועלים, כל פעולה יוצרת תוצאה שהיא דומה לכוונה של הפעולה. הפירות בחקלאות זה נקרא הפירות דומים לזרעים. זאת אומרת, אם זרענו זרע של אגס, יגדל ככל הנראה עץ אגס ולא יגדל עץ מנגו. אז כשאנחנו פועלים מתוך כוונות, וה-DNA של הזרע זה הכוונה שעמדה בבסיס הפעולה, אז כשאנחנו פועלים מתוך טוב לב, נדיבות, סבלנות, תשומת לב, אכפתיות, הפעולות שלנו יביאו לתוצאות דומות בתוכנו ואצל אחרים. אין הפרדה אמיתית. ככל שנפעל, אז אני אומר את זה ברמה קונקרטית, ככל שנפעל בסובלנות מול אי הסובלנות שהופיע במיינד, הופיע במיינד אי סובלנות, כמה פעמים קרה כיום שהופיע במיינד אי סובלנות, שיפוטיות, אני לא בסדר, אני לא שווה, אני לא מוצלח, אני לא... כמה פעמים זה הופיע? הרבה פעמים. כל פעם שזה מופיע, זה לא קשור לכאן ועכשיו, זה קשור להתניה הקודמת, להתניות הקודמת שגרמו לזה שזה יופיע עכשיו. אבל מה אני עושה עם זה עכשיו? איך אני מגיב אל זה עכשיו? האם אני מגיב בסבלנות אל האי סובלנות? אם אני מגיב בסבלנות, אני זורע זרע של סבלנות. וככל שאני אזרע זרעים של סובלנות, תהיה יותר בי בעתיד סבלנות בעתיד, והעולם סביבי יהדהד לי את אותה סבלנות, כי הזרע הזה נזרע ומשפיע. אז ממש על רגל אחת, מדיטציה זה התמרת הרגלים. זה לראות הרגלים לא מועילים, להבין כיצד הם פוגעים בי במקום לתמוך בי, כיצד החוסר סבלנות שאני מגלה כלפי עצמי, הוא הסבל שלי ולא מה שחשבתי שהסבל שלי, וכיצד שאני מגיב בסבלנות כלפי אי הסבלנות, אני מגיב בחמלה כלפי השיפוטיות, אני מגיב בהומור כלפי השיפוטיות, אני מגיב בכלילות ובאי תוקפנות כלפי השיפוטיות, אני מייצר בדיוק את הזרע ההפוך. וככה קורה שינוי. ואני חושב שבגלל זה באנו למדיטציה. כולנו, ואל תשכחו את זה, כולכם, גם הציניקנים, ויש אנשים שסיפרו היום שהם פוגשים בעיקר ציניות ובעיקר סקפטיות, גם הציניקנים הגדולים ביותר באיתנו, ואני רוצה להגיד שאין דבר כזה ציניקן, יש רק הרגל של ציניות שממחזר את עצמו, ומופיע הרבה, אז יש לי הרגשה של אני ציניקן או הוא ציניקן. גם אלו שחווים הרבה ציניות הגיעו לפה כי הם מאמינים שלפעולות יש תוצאות. מדיטציה צריך להאמין בדבר אחד, שלפעולות שלנו יש תוצאות. אחרת לא היינו באים הנה. הרי לא באנו הנה כדי ש... אולי אתם כן, כדי שלילה תעשה לנו הוקוס פוקוס על הראש ונצא מוארים. אנחנו הבנו שצריך לעשות פעולות מסוימות, כמו לשבת, כמו לשים לב, כמו להקשיב. אז ככה זה פועל, דרך... זיהוי הדפוסים, השעיית או עצירת הדפוס האוטומטי ובחירה בדפוס שהוא מועיל ולא בדפוס שהוא לא מועיל. או בהרגל או בפעולה שהיא מועילה ומיטיבה. אז לשחרר את התודעה, וכבר אמרנו שהדברים האלה לא נפרדים, שההכרת התודעה ואימון התודעה שזורים זה בזה, וכמובן שהשחרור של התודעה הוא הפועל היוצא, אבל פה אני אגיד, בסיום דבריי אני אגיד, ששחרור התודעה זה לא, וזה אולי קצת מאכזב, שחרור התודעה זה לא זבנג וגמרנו. זה לא שאני פעם אחת ישחרר את התודעה שלי, אעשה מדיטציה עמוקה, אני אשחרר את התודעה שלי וזהו זה. יותר לא צריך לשחרר שום דבר. זה ככל הנראה לא קורה ככה. אבל כל פעם שאנחנו משחררים את התודעה, אנחנו מבינים משהו עמוק על טבע התודעה, ואנחנו יכולים ליישם את זה עוד. לשם אני אחתור. אז לשחרר את התודעה, זה לשחרר את התודעה מבלבול בסיסי, ובלבול הבסיסי שיש לנו לגבי התופעות, לגבי הטיב של התופעות, לגבי הזהות של התופעות, של העולם ושל עצמנו. אנחנו, במקרה הזה אף אחד לא נעלב, אבל בשבילי, האני זה תופעה. אז השחרור של התודעה זה לזהות כיצד ישנו בלבול בסיסי באופן שבו אנחנו תופסים את התודעות ואנחנו משליחים עליהם מציאות שלא באמת קיימת. וכיצד הבלבול הזה בזיהוי של התופעות גורם לנו לפעול ממש בניגוד לרצוננו. אני חושב שאם הבודה היה בן זמננו, הוא היה מאוד מתחבר למה שדן אריאלי מרצה עכשיו בכל העולם, על זה שרוב הפעולות שלנו הן לא רציונליות. אנחנו פועלים בניגוד עמוק לאינטרס שלנו, או בניגוד לאינטרס העמוק שלנו. אנחנו פועלים בצורה מסוימת שאנחנו חושבים שתהפוך אותנו למאושרים יותר, אבל יותר מדי פעמים הפעולות שלנו גורמות לנו לשקוע עמוק בתוך הביצה שמלכתחילה רצינו לצאת ממנה. אז לשחרר את התודעה זה לשחרר אותה מאותן תפיסות שגויות. וכשהתפיסות מובנות כשגויות, גם הפעולות מסתנכנות בהתאם להבנה החדשה, וזה גם פועל הפוך. כי הבנה נכונה, אם אנחנו מבינים את התהליך, יכול שאנחנו פועלים בהבנה נכונה, גם התפיסות השגויות לאט לאט מתגלות כשגויות, אפילו אם אנחנו עדיין בנקודת ההתחלה מאמינים בהם במובן מסוים. זאת אומרת, מספיק שנעשה את הפעולות הנכונות, הם יובילו אותנו יותר ויותר לחשוף את עומק הבלבול שלנו. אז זה לא כאילו שקודם כל נשיג בהירות מלאה ואז נפעל את הפעולות הנכונות. הפעולות הנכונות יובילו עם הזמן גם לבהירות הנכונה. אז זה פועל בשני הצדדים.
אז אני
אגיד שיש הרבה דברים, הרבה צורות שבהם אפשר לשחרר את התודעה. אפשר לשחרר את התודעה דרך לגלות את הקשר בין ההשתוקקות לבין הסבל. והפוך על הפוך, רובנו חושבים שההשתוקקות היא מנוע הצמיחה הגדול ביותר של בני האדם, והמתכון לאושר זה להשתוקק לדברים ולהגשים אותם. והבודה טוען, לא כך, השתוקקות היא לא מועילה. השתוקקות גורמת לנו לסבל. ככל שנזהה את ההשתוקקות ונמתן אותה, לא נסבול. ואני רוצה שלא נבלבל בין רצון והשתוקקות. השתוקקות זה אותה התניה שנוצרת של אני חייב את האובייקט כדי שאני אהיה מאושר. רצון יכול להיות נטול השתוקקות, מה שמוביל אותי לדרך הנוספת לראות כיצד קורה שחרור, זה לזהות את הקשר בין היאחזות, בין התקבעות בתודעה, בגוף, בלב, בתודעה, שהדברים צריכים להיות כך ולא אחרת, לבין סבל. ככל שאנחנו מזהים כיצד סבל נוצר על בסיס השתוקקות והיאחזות, ויכולים להרפות מאותן השתוקקויות והיאחזויות, אנחנו חווים את אותו שחרור, את אותה טרנספורמציה, ולגלות את הקשר בין זיהוי מוטעה של התופעות ולקיחת בעלות מוטעת על עולם התופעות, ובין סבל. ככל שאנחנו מייצרים זהות כלשהי, מאמינים לה, נותנים לה קיום נפרד מהאופן שבו אנחנו רואים אותה, ככל שאנחנו מזוהים יותר עם תופעת האני והאתה, שאני נפרד ואתה נפרד, אנחנו סובים יותר. אנחנו בסרט. אנחנו חיים בסרט של הדמיון שלנו, על מי זה אנחנו ואיך יונתן צריך להיות ואיך יונתן לא צריך להיות וימה יונתן כך, אבל וככל שאנחנו מבינים שזה רק דרך הסתכלות אחת, ולא מציאות אובייקטיבית, שזה לא קיים, היונתן הזה לא קיים בנפרד ומחוץ לאופן המסוים שמישהו תופס את אותו יונתן ברגע מסוים, ככל שההבנה הזאת מעמיקה בנו, אנחנו הרבה יותר משוחררים. ואין ליונתן בעיות ואין לעולם בעיות עם יונתן. אז זה תהליך וזה לא קורה ביום אחד, אבל זה כן יכול ליפול עלינו בכל רגע הזה והבא של המדיטציה. ובמקביל, הצד השני של אותו תרגול זה לזהות כיצד רגעים שהם משוחררים מהשתוקקות, משוחררים מהאחזות, משוחררים מאחיזה חזקה או אחיזה בכלל בזהות או בתחושת בעלות של אני זה או אני זה לא זה, כיצד רגעים שהם נטולים האחזות, השתוקקות, הזדהות ובעלות, כמה עושר כמה עושר וחופש מצויים או זמינים ברגעים כאלה נטולי האחזות, השתוקקות והזדהות, ככל שאנחנו חווים את זה ומקבלים אינטואיציות לזה, וזה שוב, זה לא שחור או לבן, זה לא שאני נכנס לזה בליס של נירוונה, שבוע אני בנירוונה ואז השתחררתי ונגמר, זה פנטזיה מאוד יפה, אבל יש לנו הצצות כאלה. ומדיטציה היא מאפשרת לנו יותר ויותר את ההצצות האלה, כיצד תודעה שלא זקוקה לאובייקט, תודעה שלא זקוקה לכך שהמציאות כרגע תהיה שונה מכפי שהיא כרגע, כמה שמחה, עושר ושקט יש בתודעה שלא משתוקקת ולא נאחזת, ככל שיש לנו הצצות לתוך ההתנסות הזאת, אז כבר אין לנו שאלות. אז ברור לנו שזה אכן כך, כי החוויה כל כך ברורה, ואז מה שנותר לנו לעשות זה לבחון את הרגעים שבאים אחרי זה, והם באים, ולראות במה שוב נאחזנו. כי אני רוצה להגיד ואולי לסיים בזה שתובנה, מהי תובנה? אנחנו מדברים על תובנות. תובנה זה שילוב של התנסות או חוויה משחררת. יש לנו איזושהי התנסות ישירה בגוף ראשון של הקלה של סבל, של שמיטה של סבל, של פחות סבל, יותר קלות, יותר חופש, או הרבה קלות, או הרבה חופש. מצד אחד יש לנו את ההתנסות הישירה, ומצד שני יש לנו את ההבנה איזה פעולה גרמה לזה, אפשרה לזה להופיע. אם אין לנו את ההתנסות, ויש לנו רק את ההבנה, זה הבנה אינטלקטואלית, והיא לא שווה הרבה. אנחנו אינטלקטואלית, אנחנו כבר מאוד משוחררים, מאוד חכמים. אבל לא לזה הכוונה. ואם יש לנו התנסות, אז התנסות למרבה הצער, וגם התנסות של נירוונה ושל בליס, עוברת, מתחלפת, משתנה, אבל מה שנשארת זה ההבנה. נשארת ההבנה מה הייתה הפעולה, את מה נטשנו, את מה שחררנו, ממה הרפנו, כדי שתתאפשר אותה התנסות. אז ההתנסות הולכת, אבל ההבנה נשארת, וההבנה מיוסמת, התובנה מיוסמת שוב ושוב על רגעים נוספים שבהם שוב הופיע סבל או אי נחת, או נתקענו או התקבענו או נאחזנו, ואנחנו יכולים ליישם את זה. אז בעצם טרנספורמציה קורית דרך כל אותו פיתוח, ודרך תובנות שככל שאנחנו פוגשים או חווים, אנחנו יכולים ליישם אותם עוד ועוד, ובכך להרחיב את מעגל החופש שלנו ליותר ויותר תחומים, יותר ויותר התנסויות, עוד ועוד, שוב ושוב, כדי שהתודעה שלנו תהיה יותר ערה ויותר משוחררת ופחות משועבדת ופחות מבולבלת. אז אני אסיים כאן. נשב איזה דקה בשקט.